fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
טוב, אז עקיבא, אתה היית אתמול באירוע מטורף, ואנחנו לא...
הבוקר.
לא דיברנו על זה לפני. לא, כבר אתמול.
כן.
כבר אתמול ראינו...
מה היה אתמול?
ראיתי את את הציוצים שלך
אוקיי, אוקיי. אתה אומר אתמול, כאילו שזה היה אתמול.
כן, זהו, נכון. אנחנו ראינו אותך.
זה היה לפני שבוע. ישבתי בשומרון וצייצתי כאילו שאני בחדר ההלבשה של הכוכב הבא. זה באמת הפקה ברמה לא ישראלית כמעט מרוב המספר, העוצמות, הכל.
ואתה ממש נכנסת להיות חלק מהשופטים. אני מרגיש לא נעים. אנחנו יושבים פה מול אחד האנשים החשובים, כבוד השופט.
עכשיו, באמת, תראה מה זה הדור הזה. חשבתי, אני אבוא לפה לשיח ערכי, להרים עוד קומה. בסוף מה, אירוויזיונים, באמת. אנחנו הצטרפנו, אסף ליברמן ואני, לצוות השיפוט, כמו שקוראים. הייתי בטוח שהכל מהונדס והכל מכור. לצערי הרב, גיליתי שלא, באמת. היינו צריכים לתת ניקוד, 8, 10, 12, לכל זמר, זמרת, ואני לא הקדשתי לזה מחשבה. אמרתי, הכל מכור, יגידו לי ברגע האחרון מה להצביע, ונצביע. ופתאום אומרים לנו באוזנייה, טוב, 20 שניות אליכם, תנו את הניקוד שלכם. מה זה הניקוד שלכם? מה?
וואו. טוב, אז חייבים לשים פה רגע את הכותרת, אז אנחנו... בפרק השביעי של הפודקאסט, עכשיו דורנו, פודקאסט שבו הצעירים מהציונות הדתית מדברים עם האנשים שמשפיעים על הציבור, על הציבוריות, על הדור הזה, ואנחנו גאים ומתרגשים לארח פה את עקיבא נוביק, כבוד השופט, שהתכונן לפרק הזה יותר משהוא התכונן לפרק שלו בהכוכב הבא, צריך להגיד את זה כאן ועכשיו. עיתונאי, מגיש, כאן 11, ובעצם בעוד מקום שתכף נחשוף.
כותב
בארץ, צריך להגיד, ולצידי נמצא המגיש האורח, גלעד גולדברג, האורך
המייסד.
האורך המוביל, המרכז, הרמטכ"ל של העיתון שלנו, האלון שלנו, הדור. גלעד הוא הרוח החיה שמאחורי הדור במשך כל כבר קרוב לשנה שבה אנחנו רצים ביחד משבוע לשבוע.
עוד שבועיים יום הולדת.
האיש שעומד בדדליינים, צריך להגיד את זה ככה, ומבחינתי זה עבודה שאני מסתכל עליה בהתפעלות, ואיזה כיף להביא את עקיבא, להביא את גלעד לעשות את הפרק הזה ביחד, ולא במקרה, החיבור הזה הוא קורה בעיתוי חגיגי, ויחד עם אירוע חגיגי. אתה רוצה להגיד לנו את זה, גלעד, בהצלחה?
עקיבא נוביק מצטרף לסגל הכותבים של הדור, ברוך הבא, וולקאם.
מיד יכנסו הבחורים עם ההוגות, כמובן.
כן, אז התרגשות רבה, ולא במקרה, אז אנחנו, כן, אנחנו נעשה פה בפרק את מה שאנחנו רגילים לעשות, אנחנו נסכם את השבוע בצורה די חופשית, נתרכז קצת גם באורח שלנו בעקיבא, נעשה את זה ביחד, וכמו שאנחנו רגילים, אנחנו נתחיל ברגע של השבוע של כל אחד. אני אשמח להתחיל, והבאתי במיוחד את הרגע שלי, הוא מתרכז בתוך הידיעה הכללית של מה שקורה בעזה, של המעבר לשלב ב', שאנחנו שומעים עליו ככה, מה שנקרא שומעים עליו מהתקשורת, כשנשיא ארצות הברית טראמפ מודיע על המועצות, על המועצה הגדולה, שתנהל את עזה בלי או בלי מגע יד ישראלי, או בלי הרבה מגע יד ישראלי, ובאופן שקורה מעל הראש שלנו, ושמדינת ישראל הרשמית מודיעה שבכלל לא היה לה מעורבות בזה, כולל קטר, כולל טורקיה, דברים שמה שנקרא בעולם תקשורת הישראלי, תעשו פרצוף מופתע, דברים שכולנו ידענו שאנחנו הולכים להיות מופתעים מהם, ומה שצד את עיניי, זה התגובה המשעשעת בעיניי של בצלאל סמוטריץ' לאירוע הזה. הוא אומר כך, הוא אומר, החטא הקדמון הוא חוסר הנכונות של ראש הממשלה לקחת אחריות על עזה, להקים הממשל צבאי, לעודד הגירה והתיישבות, ולהבטיח בדרך זו את ביטחון ישראל לשנים רבות. הסירוב הזה הוליד את הצורך בקונסטרוקציות משונות לניהול החיים האזרחיים בעזה, שאינן חמאס ואינן רש"פ. וכן הלאה, והוא ממשיך ואני אסכם, לוחמנו האמיצים לא חרפו את נפשם בהתגייסות לאומית אדירה, רק כדי להחליף פרה בחמור. אם נקרא את הטקסט הזה כמו שהוא נבין, שבעצם מה שהוא אומר, זה שלא קרה פה כלום. היה לנו רש"פ, היה לנו חמאס, היה לנו את כל השפה הקודמת, את כל שפת הקונספציה, ומה אנחנו מחליפים את זה? בעוד גרסה אחרת של הקונספציה. למה? כי אנחנו לא מעזים לעשות את הדבר הנכון, להילחם, לנצח, לפנות ולהתיישב. נשאלת השאלה, אם כן, אז מה? מה אתה הולך לעשות? כלומר, מה המחיר? איזה מחיר אתה גובה? המחיר פוליטי אתה גובה על הדבר הזה, אתה הולך עכשיו בכל הכוח להעביר תקציב שייתן עוד כמה חודשים לממשלה הזאת. זה משנה באיזשהו אופן את הצורה שבה אתה פועל, זה שינה באיזשהו אופן כשאמרת שלא ייכנס גרגיר לעזה ואז נכנס, וכשאמרת שנילחם עד הסוף ולא נלחמנו עד הסוף, כשאמרת שלא תהיה עסקה והייתה עסקה. כלומר, באיזשהו שלב, אם אנחנו מדברים פה על שר אוצר, ערך המטבע של הדיבור שלך הולך ונשחק, הולך ויורד. הולך והופך לאיזה מין מס שפתיים מצחיק כזה, שאני מבין שכאיש ציונות דתית ימני אמור להשפיע עליי, ולגרום להגיד, אז זה בסדר, יש מישהו על ההגה, תוך כדי שקורה הדבר ההפוך. אני שואל את עצמי, מתי אנחנו נתעורר ונגיד, רגע, דיבורים אמורים להיות מגובים באיזשהו מחיר. עד שזה יקרה, אני אמשיך להעלות את הנושא הזה. זה כל מה שיש להגיד. נעבור לגילת ונחתום את שיחה אקטיבה.
כן, אז הרגע שלי הוא מתחיל ברגע שהיה קצת, לפני קצת יותר משבוע, כשלצערנו בהפגנה של החרדים נדרס הנער יוסף אייזנטל, בן 14, זיכרונו לברכה, וכשבתחילת שבוע שעבר, בהפגנה, בהלוויה שהתרחשה כמה ימים אחר כך, אבא שלו אומר שאם הוא היה צריך לבחור אם הבן ימות ככה או יתגייס לצבא וימות, הוא מעדיף שימות ככה. כשלצערי ובהרבה אבל ובאמת ימים של שבעה באופן כללי, אמנם נראה לי השבעה נגמרה, אבל באופן כללי זה ימים שככה אתה רוצה לבוא ולנחם ולהצטרף להצטרף לקושי, כאן אנחנו אי אפשר שלא לתת את הפרשנות שכבר הסיפור הזה של נושא הגיוס במגזר החרדי הפך להיות מין עוד מצווה, עוד סעיף עוד מצווה בתרי"ג מצוות, שעדיף למות עליה מאשר להתגייס, וזה מצער, זה כואב בעיקר כי הלב לא מסוגל לעשות את זה. זהו.
לא נעים לי מהרגע שאני בחרתי, אם כך.
לא רציניים היום.
לא קיבלתי את הממו. שמעתם על החוק המשכנתאות שהליכוד מקדם?
של אבי שמחון.
שזה באמת, מה נאמר, מה נגיד, יש צבר מאוד מדהיג, לא יודע, מבאס, של פופוליזם מסוג, בואו נשפוך כסף על אנשים. מה החוק הזה אומר? המדינה תשתתף עם אנשים במשכנתה, אם הם לקחו משכנתה מסוכנת יותר. אם הם לקחו יחסית סיכון, המשכנתה שלהם עלתה משמעותית, המדינה תסבסד להם אותה. זה מצטרף לתוכנית של בנט לשפוך מיליון שקל על כל מילואימניק שאין לו דירה. בני גנץ עם הגדלות הרמטכ"ל וכמעט כל פוליטיקאי שופך כסף פשוט על אנשים שחשובים לו. עכשיו, אני לא אגיד מילואימניקים זה חשוב. בנט וסמוטריץ' פשוט שופכים כסף על מילואימניקים. אין מילה אחרת, אני רואה מה קורה בכלכלת הימ"מים, עם מה שנקרא לוחמי כן. הימ"ם. זה לשפוך מיליארדים על אנשים, לפי איזשהו מיקוד, אני נגד לשפוך כסף ככה, ובעיקר, אבי שמחון היה ידוע פעם ככלכלן, עם משנה ועם איזושהי דרך כלכלית, והוא פשוט מתפרק מזה לחלוטין. אני לא מצליח להבין את זה, כלומר, אני מבדיל בשירות הציבורי בין אנשים שבאים לעשות שכונה, זה בסדר, אתה יודע, שרה ממנה את מייסד הליכודיאדה לתפקיד שגדול עליו ב-40 מידות, בסדר, אתה אומר, זה החומר. אבל בן אדם שבא ככלכלן, רציני, עם איזו משנה, וככה פשוט אומר, בואו נשפוך כסף על הראש של אנשים, לפי איזה מבחן? חוסר אחריות כלכלי? זה באמת, טלה יוסטו.
אי אפשר שלא להזכיר את ונצואלה ברקע שהלכה וקרסה וממש עכשיו.
כן, רפורמת החלב, תשמע, היה כנס חירום בכנסת, באו 10 ח"כים מהליכוד בערך. האם אלמוג כהן הוא ליכוד, אז גם. האם באמת הם בעד הקמפיין הזה של הרפתות? לא. פשוט כל מיני מוקדי כוח נכנסו לליכוד. והנה, זאת התוצאה. אנחנו, יש לנו משק חקלאי, אני מבית חקלאי, אנחנו נדפקים מאוד מכל הרפורמות היבוב וכו', אבל אז מה? כאילו, זאת משנה כלכלית של המדינה. זה דבר. רפתות בעיניי, אני לא אכניס אתכם לנבחי הפוליטיקות בין חקלאויות, אבל אני אומר, חקלאי שמחזיק 200 דונם בגבול הצפון, זה לא כמו להחזיק רפת במרכז הארץ, עם כל הכבוד. זאת אולי חקלאות, אבל זאת לא חקלאות.
בכלל, בעיניי זה שחשיבות ביטחונית הופכת אותך לאיזה מין ג'וקר שמקבל הטבות כלכליות שלא קשורות להיותך נכס ביטחוני, אלא שקשורות לתחום הייצור שלך ולסגירה שלו לתחרות, זה קצת האופן שבו אנחנו עובדים כמדינה. כלומר, אולי זאת בעיה של פוליטיקה באופן כללי, של דמוקרטיה. כשאנחנו אומרים שמישהו הוא ראוי, מגיע לו, זה כמו המילואים ניקים עצמם. אנחנו שלושתנו עושים מילואים, אנחנו רואים את העקיצה, שמילואימניקים מסוימים, כלומר שהמערכת מייצרת אצל מילואימניקים מסוימים עקיצות מאוד מאוד מצחיקות מבחינה כלכלית, שאנחנו יודעים כמה כמויות של כסף הם מוציאות מהמדינה, ואנחנו אומרים, חלק מהמותג שאנחנו בונים של המילואימניקים, של הבן אדם הזה שנלחם בשביל המדינה וצריך להעריך אותו, משמש בשביל הניצול הציני הזה, ואולי תמיד זה אופן שלו זה יידרדר, לא שאני משלים עם המצב, אבל זה מרגיש לי באמת איזה משהו שהוא טבוע עמוק עמוק בשיטה, ובאמת, זה נראה ששלושתנו ככה באנו כל אחד עם הבטן המלאה שלו על הממשלה.
זהו, אם הייתי יודע, הייתי בוחר אגב משהו מנוגד.
לא, אז זהו, אז הכל בסדר.
כי זה באמת,
למה, הזכרת את חוק, דווקא הזכרת את הרפורמה בחלב, שהיא יכולה להיות גם פרגון לממשלה.
תראה, בסוף זה נופל מתוך הממשלה, ככה זה נראה, אבל, וגם, אתה יודע, כאילו, תמיד השיתופי פעולה, דיברתי על זה בפרקים אחרים, אז רק בקצרצרה, השיתופי פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, למען סוציאליזם הרסני כזה, או פופוליזם כלכלי כזה, זה תמיד נורא מצחיק, שחוק החניונים הופך בבת אחת לחוק לזימי, ברגע שכולם קולטים כמה שהחוק הזה מטופש, אבל באמת, כבר היה פה דיון על החוקים האלה יותר מפעם אחת. בוא נעבור באמת למשהו יותר כואב לנו, בוא נפגע גם בעצמנו קצת.
אוקיי.
כן, לא, כואב לנו, כואב לפוזיציה שלנו, כי באמת, אמנם אני משתדל בפודקאסט הזה לנער את הפוזיציה, לנסות להגיד דברים שהם מעבר למחנה פוליטי ולדעה פוליטית מוכתבת מראש, ואין ספק שזה מאתגר אותנו, זה שאנחנו פה בתוך טווח דעות שאני לא יודעת כמה הוא גדול. היה לך לפני שהתחלנו להקליט, היה לך טייק על עצרת המילואימניקים, על עצרת המשרתים.
אמרתי פה שהייתה כישלון לא נורמלי בעיניי. ראיתי בעצב את הפוסטים והתמונות משם. קודם כל, זאת שגיאה משוגעת, כשאתה מרגיש שאתה נחלש, ללכת למדידת ערך כזאת. דבר ראשון. דבר שני, כל נושא המילואים יורד. הוא נחלש עכשיו. אין מה לעשות, זה תוצר די חיובי של זה שהמלחמה נגמרת.
אבל הצווים ממשיכים, עקיבא, בערך באותה צורה, אני תכף ל-60 ומשהו יום צריך לצאת.
לי יש בקרוב ל-40 יום, כאילו לא כזה בקרוב האמת. מכרגע אני מרגיש שזה יורד.
באתי לפה משכם, האמת, אבל זה יורד. בדיבור, בשיח, המניה יורדת, יש קמפיין מוטרף לחלוטין שאומר שכל מילואימניק שמבקש שוויון בנטל או דורש, הוא בעצם איזו מזימה שמאלנית, זה קמפיין מאוד אפקטיבי. מאוד...
כן, אתה מרגיש שהוא מצליח?
הוא גם, תראה, אפשר לזהות בקלות כמה משהו אותנטי, וכמה משהו הוא הרעשה מתוכננת. לא צריך לשפוך כספים על הראש של עיתון בשבע, כדי שיראו שזה קמפיין. זה מצליח, כן. כי אני חושב שהיום אחד הערכים הכי... לא ערכים, אחד הפקטורים הכי חזקים, זה האם השמאל, המאפיה השמאלנית, המתוחכמת, מצליחה להכניס את זרועותיה המתונפות, וכמובן המשומנות בכסף, אל תוככי הציונות הדתית. ולכן, יש איזה, זה כמעט חוק טבע. כל מחאה, נקרא לה ליברלית, שתצליח בתוך הציונות הדתית, תצבע בצבעים המתונפים של הקרן החדשה, או הפרוגרס, או הפוסט מודרנה. עכשיו, זה לא משנה אם זה נכון או לא. כדי שמילואים ניקים יזכו, לא צריך לשכנע אותם, לא צריך שיבוא איזה ג'ורג' סורוס וישכנע אותם. אבל הפחד מהדבר הזה, שזה די מדהים, כי לפני כמה שנים לא ממש הכירו את ג'ורג' סורוס או הקרן החדשה או זה, זה אפקטיבי.
ומה, מה הביא את זה? לא יודע, מה גרם לחשד המטורף הזה?
אני חושב שקרה פה דבר מאוד מאוד נדיר, שהייתה נקודת תורפה בברית של נתניהו, שהיא המיזם הפוליטי המוצלח ביותר שהיה פה מזה, לא יודע מה.
דורות.
40-50 שנה. זה מיזם פנטסטי פשוט. קודם כל, המיזם הנגדי הוא מוגדר על פיו. הוא לא אבל זה באמת, סמוטריץ' שמע לי פעם, כששאלתי אותו למה הוא לא עושה איזה משהו, לא זוכר כבר מה, הוא אמר, תראה, אני עם 5-6 מנדטים ריאליים, יש לי 64 בכיס. הם עושים כל מה שאני רוצה במה שחשוב לי באמת. וזה נכון, הוא הצליח למנף את עצמו, למקסם כלום מנדטים לכדי, הוא אחד האנשים הכי חזקים היום בישראל.
בכל הקשור ליהודה ושומרון.
בכל הקשור לכל דבר. מה בציפור נפשו לא קרה עד עכשיו?
כל מה שהוא רוצה לגבי עזה לא קרה עכשיו.
זה פשוט מאוד הבהיר מה סדר העדיפויות שלו.
בשירותי המדינה הוא בנוקאוט מוחלט לחרדי לכל דבר שתפנה, כל תחום שתפנה.
כולל רבנות.
קודם כל היה לו פרויקט, הרב הראשי זה היה פרויקט שהוא ניסה לקדם, בכישלון...
זה לא בציפור נפשו. זה לא בציפור נפשו.
ברבנות הוא התאבד ממש.
בסדר, אז אתה אומר, ציפור נפשו זה אך ורק יהודה ושומרון, ורק שם הוא הצליח, בתמורה לכל השאר, בדיוק כמו החרדים.
עזה זה לא הממשלה מחליטה באמת. זה משהו מראש. סמוטריץ' הוא לא האדם החזק בזירה הבינלאומית. בתוך ישראל יש לו כוח לא פרופורציונלי בכלל לכמה שהוא מחזיק, בגלל הברית הזאת. עכשיו, בברית הזאת, שום דבר לא סדק אותה, לא 7 באוקטובר, לא הקריסה המוטרפת שהייתה של שירותי המדינה באוקטובר, נובמבר 23, לא הייתה מדינה פשוט.
כן.
זה שאחים לנשק הצילו את חלק מהלוגיסטיקה, ועיתונאים דתיים באו והתפעמו מהחמל שלהם, ובצדק. אתמול התעוררתי בבסיס, ראיתי שעל המפזר חום שלנו, יש לוגו של אחים לנשק, יש להם איזה שם...
החבל האזרחי, זה השם ה...
אבל הלוגו שלהם, ושקלתי לסמס שאלת רב, האם מותר לי להפעיל את המפזר חום, או שמה אני מסייע בעידם של עובדי עבירה. עכשיו, התגלה פה סדק. המילואים זה באמת דבר, זה באמת, עזבו, אתם יודעים, הדור, חבורה של לייטים, באמת חסרי תקנה, או גרוע מזה, תלמידי הגוש, אבל התגלה פה עניין שמבית אנשים באו לסמוטריץ' שם קוד, ואמרו לו, זה לא יעבור. וזה באמת לא יעבור, סמוטריץ' חשב באמת, והוא עדיין חושב, שההתרפסות הרעיונית בפני החרדים, שגם ברבנות הראשית, הרי הוא לא, הוא מבחינתו זה צרה, שהוא היה מעדיף להיפטר ממנה, שיקחו את זה וזהו.
וזה מתבטא עכשיו ברבני ערים, שהוא ככה נותן להם את זה בלי...
הוא מפלגת סקטור באמת, במובן הכי סקטור שלה. זה בסדר.
כמו שחרדים, כל מה שהם רוצים, זה את התקציבים שמיועדים למגזר החרדי ספציפית, ואת העניין של פטור מגיוס. זאת אומרת, כל מה שהוא רוצה, זה תקציבים שמיועדים למגזר שלו, ובנייה ביהודה ושומרון, זה הכל.
יש לו הרבה יותר אספירציות להשפיע על הפרסיה של המדינה, הוא וסטרוק שונים מאוד מגפני וגולדקנופ. גפני וגולדקנופ, עם החומה מספיק חזקה, טוב להם בתוכה. סמוטריץ' כן יש לו אספירציות מעבר לחומה.
איפה אתה רואה אותו, כאילו...
מה למשל?
אני מבין, זאת השפה, בעיניי זה הדיבור הכפול שדיברתי עליו בתחילת הפרק. הוא רוצה לספר לך שהוא שליח כלל ישראלי, טטטטה, בפועל, אחרי, מעבר לכל המילים היפות, יש פה בסך הכל שס, עם ציפור נפש אחרת מהציפור נפש של שס.
אני חושב שבחזון, בשאיפה, הוא כן רוצה להיות הרבה יותר ישראלי ולהשפיע על איך הישראליות נראית, אבל הוא לא הבין שלפחות לתקופה מסוימת, כל ההישגים שלו ביהודה ושומרון, כל ההישגים שלו בכל תחום שהוא רואה, מתגמדים מול ההתרפסות בעניין הגיוס. עכשיו...
בעיני מי?
בעיני הרבה ממצביעיו. עכשיו, כשהוא ירד לראשונה מתחת לאחוז החסימה, ישבתי לכתוב מאמר שטוען שזה בגלל עניין הגיוס, ושאלתי את עצמי, כן, באמת, האומנה, מה? כי למשל גם בן גביר הוא מבחינת הגיוס, הוא אנשים אחים יגידו סמרטוט, חלילה מלהשתמש בביטוי הזה, אבל הוא הסקופה הכי, ראית מה עשיתי פה, כן?
כן.
הוא הסקופה הכי נרמסת בעניין הגיוס. באמת, רואים את קרויזר שעשה איזה סיבוב, הדליף תמונה של עצמו בלבנון, מה שנקרא, כל הכבוד על המילואים, אבל אל תעשה כזה סיבוב, כמו שאומרים עכשיו. עוצמה יהודית זאת מפלגה חרדית לגמרי. אין לה שום... זאת מה שאמרת.
דווקא בענייני דת ומדינה, זאת מפלגה שיש לה ביפים, שס, בגלל עמיחי אליהו והרב שמואל אליהו.
שמה?
שלהם יש סקטור מזרחי, יש להם אלקטורט מזרחי.
מפלגה חרדית מגוון מסוים. לעוצמה יהודית אין שום אמירה בשום דבר שהוא לא הערבים נוראים. זהו בגדול. מה? אלמוג כהן לוהק כי הוא עשה קמפיין נגד ערבים בבאר שבע.
טוב.
פוגל, זה כל מה שמעניין אותו.
לא מאמין שדחקתם אותי, אבל אני מפרגן ללימור סון הר מלך בכל מה שקשור בנשים, בזכויות נשים, בפגיעות נשים, פגיעות מיניות, העבירה חוקים שיש לי חברים בכיפה שזה כאילו...
זה לא, זה יעקב סלע הרמת שלה. לימור סון הר מלך מעניין אותה נשים בפריזמה מאוד מאוד ספציפית. מאוד מאוד. זה נכון שהיא...
כן, לא, אני לא...
היא אחראית זכויות הנשים במה שמעניין את עוצמה יהודית, זה נכון. היא עוצמה יהודית בדרך משקפיים של נשים. אבל
אגב, גם בהקשר של, התיישבות, אז סמוטריץ' עושה את כל העבודה של, של האישורים שלה וכל העבודה הרשמית, אבל בעוצמה יהודית אוהבים לעשות את כל העבודה שלה, של הפרובוקציות, של להגיע. הם לוקחים חלק בקמפיינים נגד סמוטריץ' גם, צריך להגיד.
ההבדל בין בן גביר לסמוטריץ', שניהם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. בן גביר הוא פשוט, במובן הקליני, פשוט הוא קשקשן. עכשיו, מה זה אומר קשקשן? מה זה אומר פופוליסט? זה אומר בן אדם שהתוצאה פשוט לא מעניינת אותו ולא חשובה לו, והוא הצליח בצורה פנומנלית לבטל את הקשר בין...
בין מעשים לתוצאות, זה לא הוא, זה כל הממשלה הזאת.
בין אחריות למה שקורה. עכשיו, בן גביר, תבינו כמה איש מכור לעצמו. אני בתור כתב התיישבות, כתב שטחים בידיעות אחרונות, הייתי מאוד מיודד עם משפחת בן גביר, איתמר ואיילה וכולי. עד היום ברמה אישית אני מחבב אותם. בכל שנה הייתה שבת חברון. ושבת חיי שרה, לדעתי שנתיים או שלוש, ישנתי במרתף של משפחת בן גביר. כלומר, חלומם הגדול, כמובן, לכפות עיתונאים במרתף, לא, סתם, הם הזמינו אותי. הייתי עם כמה נערי גבעות, גם יצא לי עם איזה כמה כתבות, לא משנה, הייתי בחדר העבודה. לבן גביר יש מחברות צהובות, כאלה בלוקים של דפים צהובים, שבהן הוא כל בוקר יושב ורושם איזה עיתונאי פרגן לו. עכשיו, זה לא רק האם הזכירו את השם הבאג בזה וזה וזה. פה שמו תמונה. פה שמו תמונה אבל קטנה. פה שמו ציטוט מרשים, פה שמו ציטוט קטן. אני לא ראיתי בחיים, אני עיתונאי, לא יודע, 15 שנה, 18, לא ראיתי בחיים אדם שאובססיבי ככה, לא לרעיון, לעצמו. הוא לא כותב, אם הייתה לו מחברת מי פרגן להתיישבות, מבורך, מרשים. יש אנשים כאלה גם. עכשיו, רמות
האובססיבי... איפה אתה היית ברשימות השחורות?
אני הייתי די טוב.
כן.
כן, כן, היינו ביחסי עבודה מאוד
שם
טובים.
שם תמונה גדולה.
כשלא נתנו לו רישיון עורך דין או משהו כזה, עשיתי על איזה כתבה, הוא ביקש, הוא אמר ברמה אישית אני מבקש, והאמנתי, ואני גם מאמין שהוא צריך להיות עורך דין. עשה בליץ, נתן לי גם סיפורים יפים, גדולים וכו', נתן לי אקסס. אבל העניין הוא שבן גביר מכור לקמפיינים, לקרדיט על משהו ולא למשהו עצמו. ומבחינתו, אם קיבלת קרדיט והמשהו לא קרה, אוקיי, ניחה. סמוטריץ' אני מאמין שהוא יעדיף שמשהו יקרה בלי לקבל את הקרדיט, מאשר להפך. עכשיו, ההתמכרות הקמפיינים, היא בכלל, היא רעה חולה, בכלל של המדינה, אבל פשוט בן גביר יותר מוכשר בזה. יש, אתם יודעים, לא יודע למה להמשיל את זה. פעם... לא, סיפור שאי אפשר לספר פה.
נו, בכל זאת, ביי, תן לנו.
אנחנו באמת סובלים מהתהליך של הניתוק בין האחריות לדבר עצמו. ראיתם, שר לוקח אחריות על משהו, אז הוא...
לא, זה לא רק בן
גביר. לא מה העונש. אני אחראי, זו טעות שלי. אני זוכר את מתן כהנה, על מה הוא אמר? על מירון. פעם רגע שבו מתן כהנה, שהוא בא מתרבות של חיל אוויר, של תחקור וכולי, עלה על בימת הכנסת, ואמר, זה עליי, לא אסון מירון, אלא שנה אחר כך הייתה קטסטרופה תחבורתית, שזה, אתם יודעים, ברור שמדרון תהיה קטסטרופה, כל שנה יש קטסטרופה תחבורתית, כל שנה מקלב ופורוש בעיתונות המגזר שלהם, זה בהשתדלות הגאון הגדול, הרב פורוש, הצליחו אנשים לעלות על אוטובוס. בא מתן כהנא, אמר, תקשיבו, היה על הפנים, היה בושה וחרפה, וזה עליי. והוא לא עשה חרקירי אחר כך, הוא לא פיטר את עצמו. אבל הוא פשוט אמר, אני אחראי לזה. וזה היה משאב כל כך מרענן, שרק מדגיש כמה היום אין את זה. בכלל, אני זוכר את גלית דיסטלת בריאן, שהתפטרה, אומנם לא בגלל האחריות, אבל פרגן לה את זה, וגם אמרה, אני הייתי אחת ממאה אנשים שהדירו את כל המדינה לתאום, אין לקיחת אחריות על שום דבר. ובעיניי, עזבו עזה, עזבו לבנון, איראן, אחד התהליכים הכי מטרידים שקורים, זה שהשירות הציבורי מתרסק. אנשים טובים, אנשים מוכשרים לא רוצים כבר ללכת לשירות הציבורי, ובצדק. הם רואים מה קורה שם, הם רואים איזה יחס מקבלים הפקידים. בעיניי זה נזק ממש...
ואתה קושר היום, את זה, אתה קושר את זה לאובדן האחריות.
לזה שאפשר להשיג גם קרדיט בלי לעשות. אין כבר קשר...
לניתוק, כן, לניתוק בין הקרדיט או בין התדמית לבין מה שנעשה.
וגם לזה שאתה יוצא כמעט מכל דבר אם הצלחת למצוא מי השם שהוא לא אתה. אם הצלחת שם קוד היועמשית,
כן.
שיש לה, עושה הרבה דברים בעיניי הרסניים ולא טובים, אבל היא בעיקר משמשת איזה דמון שמאפשר לשרים לא טובים וגרועים, פשוט לתרץ את מה ש... אתה מדבר עם אנשים, ואומרים לך, כן, תראה, השרים מאוד רצו לעשות 1, 2, 3, אבל היועמשית לא נתנה. אפילו בעזה, ששם היועמשית לא הגבילה כמעט כלום, וגם הפצרית לא הגבילה כמעט כלום, עדיין אנשים הולכים ובטוחים שלא יודע, מה שחיילים שלנו מתו במאותיהם בגלל הפצרית.
כן, זה אנחנו... אבל רגע, באמת, נתת פה דיבור ארוך, כן, והיו לי כמה נקודות חשובות, יש כמה דברים שאנחנו שוב, אנחנו נכנסים פה בתוך מרחב ההסכמה המחבק, גם...
קודם כל, אני לא מסכים עם שהדור זה בוגרי הגוש, כבר כאן מולך יושבים.
הרי הניחוח, ריח התורה הוא של תורת ה...
אז חשוב הגילוי הנאות, עוז למד במעלה אליהו פה בתל אביב.
גדלנו על...
אני למדתי באיתמר אצל הרב רונצקי.
גדלנו על הרב זצל, ולאלה שעוד לא זכו לראות את האור, הרב זצל זה הרב קוק.
ומתי התקלקלתם? מה קרה? איפה הצצתם ונפגעתם?
אז לא? האמת היא ש... כן, הם הציצו ונפגעו. הנה, אנחנו מדברים עכשיו על הניתוק...
עדיין שאומרים רבנו, זה הרב צבי יהודה.
אנחנו מדברים עכשיו על הניתוק בין האחריות לבין המציאות בשטח, או בין הקרדיט והתדמית לבין המציאות בשטח. הרעיון של לקיחת אחריות על המציאות, עזוב, הרב קוק, השיטה שלו היא לקחת אחריות, אתה רואה משהו שם, ישר אתה רץ לקחת עליו אחריות. זה לא, כאילו, אצל הרב קוק בעצם אומר שהמציאות על החסרונות שבה היא נובעת, טוב שנכנסנו לזה, נובעת מדינמיקות בין הקבוצות. ואם יש קבוצה אחת שהיא משתגעת לכיוון מסוים, זה בגלל שקודם כל הקבוצה הזאת אשמה, אבל גם הקבוצות האחרות אשמות, בגלל שהן היו יכולות להראות דוגמה. הרב קוק בעצם אומר שהשוק של הדעות הוא כמו שוק קפיטליסטי. אם יש בשוק מוצר על הפנים, שהוא גרוע ועדיין קונים אותו, תשאל את עצמך למה אני מתחרה כל כך גרוע. איך זה שאני לא הצלחתי לייצר מוצר, דעה, שיטה, גישה רעיונית, שתצליח יותר, תסחוף את הקהל, תביא את החלק שלי, זה אומר שהבעיה גם אצלי, אני צריך להבין למה אצלי הבעיה הופכית. וכמו שאמרת, היועמ"שית, בזה שהיא מצליחה לכרות לעצמה את כל הבורות האלה, אולי בעצם היא מרוויחה מזה רווחים אחרים, ובזה שהיא מצליחה להיות כל כך לא עניינית, ולהיות שחקנית פוליטית שמפילה דברים גם מופרכים, ומפסידה בבגץ על הדברים האלה שוב ושוב ושוב, אז זה נותן פתח לפוליטיקאים שלנו, שאני גם באמת האחרון לתרץ את הכישלונות שלהם, להגיד, כן, זה היועמ"שית, היא לא נותנת לנו זה, היא לא נותנת לנו זה, היא לא נותנת לנו זה, וגם נוצרת דינמיקה משוגעת כזאת שבה ככל שאתה נכשל יותר, חשוב שתסני יותר את הצד השני, ושתסנה יותר את הצד השני, כי ככה זה יחסה על הפשעים שלך, כי מישהו אחר יהיה יותר ויותר אשם, וככה יהיה לך יותר ויותר קרדיט להיכשל. עכשיו, זה באמת דברים, אלה דברים שאנחנו מאוד מסכימים עליהם, אבל אתה התחלת מכיוון מאוד אחר, אתה התחלת מלומר שהקמפיין שמשחיר את כל מי שבכלל נוגע בנושא הזה, ובאמת אתה קישרת בין העניין של הגיוס, שהוא עניין שבא הציבור הציוני דתי ואומר למנהיגיו, סליחה, זה דבר שהוא כן בנפשנו, דבר שהוא כן כואב לנו, הוא לא כואב לנו רק בגלל שאנחנו תוכנים מילואים, וזה כאילו ראי הצרה, ואנחנו מבינים שחרדים, התעוררנו מאוחר, הם לא חלק ממצבת הלוחמים, וזה לא קשור למחר בבוקר, לצו הקרוב שלי. אבל זה דבר שהולך רק להחמיר ולהחמיר. צרכים של הביטחון, הישראלי לא הולכים לשום מקום, הצווי מילואים של שלושתנו פה לא הולכים לשום מקום, והתגבורת לא תגיע, אם זה תלוי בכם, ואם זה תלוי בחוק הגיוס שאתם רוצים לעבור, היא לא תגיע. את הדבר הזה אומר הציבור למנהיגים שלו, והמנהיגים שלו באופסייד, ואומרים, בגדול, בגדול, אני אצמצם את זה, לא יהודה ושומרון לא מעניין, או אם זה בן גביר, זה לא ערבים לא מעניין, ובזה נגמר הסיפור. אבל, אתה אומר, מה שכן קורה זה שכדי להדוף את הטענות האלה, שבאים אנשים שלא ממומנים על ידי אף אחד, אוקיי? יש את מי שממומן, בסדר? גם אנחנו עובדים איפשהו, ויש לנו מזכורת איפשהו. אנשים שעובדים במקצוע אחר, ובזמנם הפנוי שאין להם, רצים לכנסת כדי לצעוק שחייבים שינוי בתחום של הגיוס. כנגד האנשים האלה וכנגד הלחץ שהם מייצרים, יש איזשהו קמפיין, שפה אני אזרוק עליו מילה, כי זה בעצם קשור למריבות טוויטר שאתה עסקת בהן. בשבוע האחרון, וזה צד את עיני, איזשהו קמפיין שבקטנה אומר, אתם מזימה של השמאל, הכל נועד כדי להפיל את ממשלת הימין, שממילא עוד שנייה הולכת לבחירות, כן? הכל נועד כדי להפיל את ממשלת הימין, חוק גיוס לא מעניין אתכם, אבל זה הולך ומעמיק לקמפיינים הרבה 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 יותר עמוקים, שבאים להגיד, צהל ובפרט המתכל, זאת חבורה של בוגדים, לא פחות ולא יותר, הם מנסים להפיל אותנו בפעולה רב-זרועית נגד מדינת ישראל. האחת היא לפגוע ביכולת שלנו להילחם מטעמי פצרית ודין בינלאומי. השנייה היא לפגוע בנו רוחנית על ידי החדרת פרמדיקיות לכל מקום ודברים כאלה. והדבר השלישי זה המאבק שלהם נגד הדרג המדיני, שהם מנסים לפעול אחרת ולעשות אחרת בשיטה התבוסתנית שלהם, ולא לתת למושלים למשול, וככה הם עובדים בכל הזרות, הם אויבים גמורים שלנו, וככה הם עובדים בכל הזרות כדי להפיל אותנו. צהל זה בעצם גוף רע, גוף רקוב, אנחנו נמצאים בו, בסדר? לא יודע, מכוח האינרציה, מכוח זה שאנחנו רגילים לשרת, ובעצם חוק הגיוס זה משהו שקצת כמו שהמחאה אומרת, אל תיתנו אף שעל, אל תיתנו גם לממשלה, גם לחוקק חוקים טובים, אל תיתנו לשום חוק גיוס לעבור, אל תיתנו לשום דבר לעבור, ובעצם, בעצם, 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 מתחת לכל הדברים האלה, הפלג הירושלמי צודקים. צהל הוא תמה, ומצד האמת התאורה, שהחרדים אוחזים בה כמובן ולא אנחנו, צריך לא להתגייס אליו. עכשיו, תארתי פה את שני הדברים שאתה אמרת, את הביקורת כלפי הממשלה, ואת האופן שבו היא עודפת אותו. ואתה אמרת שהעדיפה של הביקורת הזאת מאוד אפקטיבית ומאוד עובדת. אתה בטוויטר ניהלת ויכוחים עם עם, 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 עם אותם אנשים שמריצים את הקמפיין הזה, גם את הקמפיין בעד חוק הגיוס, חוק ההשתמטות של ביסמוט, וגם כל הקמפיינים הצדדיים נגד צהל, ניסית להיאבק בזה, מבחינת לייקים בטוויטר הלך לך מאוד יפה, צריך להגיד, קראת להם את הצורה מהבחינה הזאת, שאלה, אתה חושב שאנחנו כן מפסידים בקרב הזה? כלומר, הקמפיין הזה עובד?
לתחושתי כבר לא צריך לעשות קמפיין בעד החוק הזה. לא פגשתי באמת בן אדם שחושב שהחוק הזה הוא רעיון טוב. אבל כבר לא צריך. ברגע שעשית קמפיין שאומר שההתנגדות לחוק היא המזימה, אז בסדר, יהיה חוק, לא יהיה חוק, מה זה משנה? זה לא... ראיתי את נתניהו אומר, היסטוריה, נביא 23 אלף חרדים בשלוש שנים.
כן.
התחלתי להיות כתב חרדים ב-2010. היינו תא... כתבים, באמת, עם יאיר אטינגר ואבישי בן חיים, אנחנו רואים פה מעבר לזכוכית באולין, חולצות ממוסגרות של שחקני כדורגל, אז אם אולין היה מקום של עיתונות, החולצה של אבישי בן חיים הייתה פה ממוסגרת, ובטח יאיר אטינגר, ושלזינגר ונחשון, היינו, התכנסנו סביב ההזנה לשיעורי הרב עובדיה במוצש, עשינו קרטל שאחד מאזין, לא משנה, בענייננו, היה קונצנזוס אחד בתא, שאין טעם ללכת לכל ההתקסים שצהל מזמינים אותנו של חרדים, כי אין שם חרדים. הייתי פעם באוניברסיטת, בעברית, היה איזה כינוס של נצח יהודה, צילמתי תמונה וכתבתי, רק חסר פה חרדים. היה איזה 500 איש, אף אחד מהם. באמת, אולי יש תמונה של אחד בשם ויז'ניצר, שהוא מהמחזור הראשון של הנחל החרדי, יש לו זקן שחור מדובלל, וצילמו אותו במחזור הראשון, ועד היום זאת התמונה שמשתמשים בה בעיתונים, כדי להראות חייל חרדי, כי פשוט אין. עכשיו תראו, אני חושב שהקמפיין הזה, קודם כל, לדעתי, שהוא אפקטיבי, שהוא עובד. בין היתר הוא עובד בגלל שהוא מצא את שם הקוד יאיר גולן, שזה המנסור הבאס החדש, זה המשותפת החדש, שהוא עובד מאוד מאוד קשה כדי לדאוג שהקמפיין הזה יצליח. יאיר גולן הביא כמה קמפיינרים, אנשים שטופי שנאה. אנשים באמת מכונת רעל אמיתית, פשוט. או לא יודע, שקמה ברסלר התווכחה איתי אם זאת מכונה או לא, בסדר, סתם רעל. כשהם מציבים לבן אדם את גולדקנופ מצד אחד, ואת יועצי יאיר גולן מצד שני, זאת באמת דילמה. זה לא כל כך מובן מאליו, אני חושב ששבות רענן טעתה קשות או טועה, בכך שהיא מתייחסת בקלות ראש מדי לעניין הזה. יאיר גולן, גיבור קרבות הבלימה, הלך והסתער. גם באחים לנשק יש גיבורים מאוד גדולים. הז'אנר הזה שקורה לדתיים אוכלי מוות, שבעצם האשמת קורבן, אתם נופלים בקרבות כי אתם מיליטריסטים וכו' וכו' וכו'. גם אני מעדיף את אחי החרדי בהרבה מובנים עליהם, פשוט. אחי החרדי שיושב וקורא תהילים בבית כנסת שלו ומסרב להתגייס, הוא בהרבה מובנים יותר אח שלי ממי שמתאהב אותי עד כדי כך. עכשיו להגיד, אלה מתגייסים וכו', אתם עושים מילואים. מי נמצא היום במילואים? תגידו אתם. מי ביחידה שלכם? דמוגרפית.
ברור, ברור שהדתיים.
דמוגרפית. הדתיים הם חצי ויש עוד חצי.
דתיים, ליכוד, דוברי רוסית מבית. מעטים מאוד היום.
הממשלה, אני לא חושב שהממשלה מנצחת בפלוגה שלי, אני חייב להגיד, בבחירות.
אבל מי מנצח?
אותו מרכז ימין כזה.
אותו מרכז ימין.
אבל זה בגלל שהחבר'ה של המחאה פשוט לא, הם לא יבזבזו את עצמם על יחידה גרועה כמו שלי, הנדסה קרבית, גדודים. החברה הגבוהה, ישראל הראשונה האמיתית פשוט לא מתגייסת
ליחידות
האלה. חברי צנחנים.
אצלנו המון הייטק, כל הקצינים אצלנו הם בהייטק, הם הייטקיסטים. שהם קצינים.
הם לא תומכי ממשלה, אבל הם תומכי הסנטימנט הזה שדתיים הם אוכלי מוות?
זה בוודאי שלא.
לא קיים. כלומר, אני טוען שמי שמשתמש בביטויים האלה, ומי שמשמיע את הטענות האלה, כנראה שהוא לא ממש נמצא במילואים. כלומר,
הם בכלל מעטים יותר, קודם כל, באופן כללי, ממה שהם מצטערים בתקשורת, וגם הם כנראה מבוגרים יותר, לא?
ואז הקמפיין הזה, של שם קוד יאיר גולן, שבאמת בראשם יש גיבור, יאיר גולן הוא גיבור, גיבור חיל אמיתי, הוא גם היה קצין מפואר, הוא עומד בראש, נקרא לזה מכונת רעל, ויש פה באמת דילמה מאוד קשה. זה ברירה נוראית מאוד. עכשיו, לכן אני גם אומר שהשירות הציבורי מאוד חשוב, כי זה באמת, זה ניהול המדינה, כאילו זה אמור להיות בקונסנזוס. עכשיו תראו, מהעבר השני, ואני אומר קמפיין, כי משתמשים בו כקמפיין, זוכרים את הרגע שבו ידידיה מאיר אמר, אל תתגייסו, לא משנה מה.
גם אם אתם לא לומדים, אל תתגייסו. כן.
תראו, יש ארגונים שחיים מלטנף על צהל, או לטנף על כל מיני מוסדות. וידידיה מאיר בעצם משמיע את התוצרים שלהם. עכשיו, יש בעיה כשמקימים ארגון אידיאולוגי, שהוא צריך להמשיך להתקיים, והוא צריך להמשיך למצוא צידוקים, הוא צריך... ירטינגר אמר, מנפחים עוולות מקומיות לדרגת פרעות קישינב. מנפחים, אתם יודעים, יש בעיות צניות בצהל, יש. מנפחים את זה לכדי, אל תתגייסו חס ושלום, מאמצים את הנרטיב המופרע והחולה, שצהל צריך להתחייב לאדם להישאר באותה רמה רוחנית. היה פעם, יש סיפור שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל הוא סיפור טוב, אז נספר אותו, באו הורים בישיבת האסתר, נדמה לי לרב שרלו, לא משנה, רב כלשהו, ואיזה אמא קמה ואמרה, אני רוצה שתתחייב שהבן שלי יסיים את הצבא דתי. ואמר לה, גברת, אני לא יכול, כאילו, מה נראה לך? יש גם גרסה שאומרת שהוא אמר, אם הוא יתגייס לאסתר, הוא יישאר דתי, ואם הוא לא יתגייס לאסתר, אני לא יכול לתת לך ביטוח. אוקיי, נניח.
יש לי כמה השגות על ההבטחה הזאת.
לא משנה. הטענה הזאת היא טענה של אדם שלא מוכן להתגייס פשוט.
כן.
זהו, גם חילונים עוברים שינוי, כולם עוברים שינוי, וגם אם הוא לא יתגייס, אפילו גם אם הוא יישאר בישיבה, יכול להיות שהוא יחווה שינוי רוחני. זה לא משנה. ברגע שמצמידים את הדרישה הזאת, אז נגמר הסיפור. אז אין פה עם מי לעבוד. לענייננו, יש פה באמת ברירה מאוד קשה, עם מי הולכים, עם מי אתה, מי יותר קרוב אליך. זאת שאלה, יש הרבה סיבות למה אלה ולמה אלה, או למה אלה לא ולמה אלה לא. אני זוכר שאמרו שראשוני הדתיים בסיירת מטכ"ל נאלצו לאכול את האות ולחלל שבת, או ליהנות מחילולי שבת ביחידה, הם ירקו הרבה דם, גיבורים. היום הדתיים הראשונים בסיירת מטכ"ל אומרים את שמותיהם כוואו איזה גיבורים. אם הציונות הדתית הייתה מודיעה, אנחנו לא נתגייס לשום סיירת עד שיבטיחו לנו 1, 2, 3, היא לא הייתה היום הציונות הדתית, פשוט. היא הייתה מין שלוחה נרפאת של החרדים, שכן מתגייסת לתפקידי משקי דת וכו'. אז אני בגלי צהל בסדיר, למשל, היה משהו שמאוד הפריע לי, שבכל המשרדים הטלוויזיות דלוקות בשבת. עכשיו, מה זה טלוויזיות? הרדיו דלוק בשבת, אתה ברדיו.
כן, קבל פקודות לחלל שבת, זה דבר רצוי בעיני.
פעם בהייתי צריך להישאר, לשמור בשבת על התחנה, נשארים איזה קבוצת משמר, לא שסיפקנו איזה הגנה יוצאת דופן, אבל הסתובבנו עם נשקים בתחנה. והתלבטתי, האם אני יכול ב... אני יושב בדסק החדשות, כל הטלוויזיות דלוקות. בדיעבד, אני אומר לעצמי, יכולתי ללכת לרבנות הצבאית, ולהשיג פטור ולעזוב את גלץ. יכלו כל אחד מ-50 הדתיים הראשונים שהיו בגלץ, חילל שבת. שלא לצורך. מה העבירה על חילול שבת? פרסיה.
מה העונש?
מה...
קראת בלי דין והתראה, סקילה עם דין והתראה כמובן.
אז כיוון שאנחנו לא סוכלים את אותם 50 איש, וחלקם אולי שיגידו שראוי. אז זאת שאלה אם משהו חשוב לך. ואם אתה מוכן לשלם מחיר כלשהו על משהו שחשוב לך. ו... אם לא חשוב המצווה הגדולה של שירות בצבא, הגנב וכו', אז באמת אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. עכשיו, חוזר לנקודה שלך, התגלה פה סדק. עניין הגיוס באמת זה נושא שגם מצביעי ליכוד כעסו על נבחריהם, ובטח מצביעי ציונות דתית. והסדק הזה לאט לאט הולך ונסגר. הוא כבר פחות דיבור. ודיברנו על ההפגנה שהייתה טעות גדולה, למה צריך לעשות הפגנה? אתה הולך לוועדת חוץ וביטחון, אדם יושב ומדבר, הדברים שלו אפקטיביים יותר מלכנס אנשים ברחובה של עיר, באמצע החורף, אחרי צהריים, זה זמן שמילואימניקים לא יכולים לבוא בו, ועדיף להתנהג כאילו, הרי יש המון המון תמיכה לסנטימנט הזה. אנשים היום לא יוצאים להפגין כמעט. בקושי, בטח לא דתיים, שכבר נכוו בהפגנות לא אפקטיביות ב-2005, ועוד ועוד ועוד, אנשים לא באמת יוצאים להפגין. אלא אם כן, הם מרגישים שההפגנה הזאת, עכשיו המבצר נופל או משהו כזה. זה לא קרה. תראו, בעיניי גם, כתבתי פעם שההפגנות בלפור היו לא אפקטיביות. הפגנות לך, שרק לא ביבי זה מיזם כושל. בעיניי, הפגנה היום היא ציוץ בטוויטר. הפגנה היום היא לעשות לייק למשהו. הפגנה היום ללכת להצביע. ולכן, הייתה טעות לעשות ההפגנה הזאת.
אז טוב, אז זאת הייתה טעות. שאלת השאלה, מה בתוך השיקולים, אתה אמרת פה הרבה דברים, עם חלקם אני ממש ממש לא מסכים, אבל אנחנו לא נוכל
לבקר על זה. מה, תן משהו, אבל בכל זאת.
אני חושב שמבחינתי זה ברור מאליו שאלף פעמים יאיר גולן ולא גולדקנופ אחד, כאילו... עזוב שישראל אייכלר אמר שישראל מדינת אויב והחילונים בהמות הולכות על שתי, אני לא צריך את זה, אני מכיר את אייכלר, אני קורא את אייכלר, אמרת השיעור של הרב עובדיה, אני קורא את אייכלר בעיתון משפחה לפני הרבה מאוד שנים.
בוא תעשה את זה יותר, עזוב, אדם שרואה בך, הייתה עכשיו כתבה בארץ עם איזה חוקר שאומר, האויב האמיתי הוא הסרוגים, הוא הציונות דתית, הם האויב, הוא... או חרדי, איך קוראים לו, זה שמחלק אייפונים, גראוכר.
אתה אומר, הכי טוב שלהם מול הכי גרוע שלהם? זה מה שאתה שואל.
זה די מיינסטרים בחרדיות המודרנית.
אני לא חושב שזה המיינסטרים, אני לא חושב שזה המיינסטרים בשום מקום להגיד.
זה די מיינסטרים באזורי חיוג מחאה. לא, לא, אזורי...
אני חושב שזה מאוד לא נכון.
רגע, אני טועה. זה די מיינסטרים.
לא, אני יכול להסכים ש...
קבוצת מעצבי דעת קהל חזקה שאומרת...
או, זה קבוצת מעצבי דעת קהל. אני יודע מה המיינסטרים החרדי אומר. אצל המיינסטרים החרדי, כל האתוס היהודי לא כולל אותנו. בכלל. מקצה לקצה. במקסימום, אם נהפוך לחרדים, יש לנו דלת כניסה, ככה כמה דורות עד שנוכל להתאקלם פנימה. עכשיו, אני גם לא מדבר על זה, זה לא מעליב אותי, אני לא מתעסק בדבר, מי יותר אוהב אותי, מי יותר... מה אכפת לי? אני מתעסק תכלס, אני מתעסק בשיתופי פעולה. אותי מעניין, אני צריך, יש לי משימות סופר פרקטיות להוביל. אוקיי? אני צריך שבשבעה באוקטובר הבא יהיה מי שיסתער, נקודה. מי שמסתער, נמצא אלף ליגות מעל מי שלא מסתער. אחר כך תגיד לי, הוא העליב אותו, בסדר. מי שהפוליטיקה שלו עובדת לפי כמה מעליב היה הכינוי שהאנשים האלה קראו לי, הוא איש מסכן מאוד.
לא, הפוליטיקה היא
חמודה. הכינויים שנוביק מביא פה כשהם מכנים אותך, זה ברור שהם גם משפיעים על השיתופי פעולה, על מה הם רוצים לקדם.
פוליטיקה היא חלוקת משאבים, מה אתה מעדיף? איך אתה מעדיף שמשאבי המדינה יחולקו? על פי האידיאולוגיה של זה או של זה? להגיד, מי מסתער איתי, זה לשפוט את כל ההתנהלות המדינה פה לפי שאלה אחת, ספציפית. והשאלה הזאת היא בוודאי חשובה מאוד, לא צריך להחליט.
לא, אבל עיקר הביקורת של מצביע ימין, למשל, שציינת קודם, המצביע הציונות הדתית על המפלגה, היא הסדר העדיפויות. זאת אומרת, אתה אומר לו, שמת פה שאלה אחת במרכז, והתשובה המתבקשת היא, התברר מה הסדר העדיפויות הקריטי, מה הכי חשוב, מה השאלה הראשונה שאותה שואלים.
ולכן אמרתי שהמשקל של הגיוס להערכתי ולתחושתי הולך ויורד. ככל שהבעיה הזאת מרגישה פחות בוערת, והזיכרון שלנו מאוד מאוד קצר, ובעיית המילואים היא הולכת ולאט לאט נרגעת יחסית. אני ב-140 יום האחרונים עשיתי בערך 110 ימי מילואים. אבל במקביל, בגלל עניינים בריאותיים, אני ג'ובניק לצערי. אבל הבעיה הזאת יורדת יחסית.
אבל אני
כבר
אישית...
אין 300 ימים בשנה.
אני במאה היום האחרונים כנראה לא עשיתי בכלל, או לא זוכר מתי פעם אחרונה עשיתי, ואני בבחירות הקודמות הצבעתי לסמוטריץ' באופן אישי, וכשעכשיו, כשנחשף לי, שזה סדר העדיפויות, שזה הבחירות שלו, אני חושב שזה ישפיע לי על עוד סיטואציות שבהן אני אבין שהוא לא איתי בסדר העדיפויות שלי. הוא לא שיתף.
אני יותר מזה, למה אתה משווה את זה? אתה משווה את אותו צורך של מילואים שדואך, לצרכים אחרים. צרכים אחרים שהם מה? כלומר, איפה המאבק הפוליטי פוגש אותי בצורה דחופה יותר מאותו עניין גיוס הדואך? בעזה? תראה איפה אנחנו עומדים. כאילו, בסוף, מנהיגי המרכז, המרכז ימין, ליברמן, בנט, גנץ, הם הציעו לאורך כל המלחמה, לסיים את המלחמה באמצע, בתוך תנאים לא דומים לאלה של חמאס, תוך תנאים טובים יותר לטובתנו. זה אמר פרימטר, זה אמר שיהיה לנו זכות תקיפה בעזה, זה אמר כך, זה אמר כולם אמרו בערך אותו דבר. מודל חיזבאללה, אפשרה תחתונה, מודל חיזבאללה של הצפון של עכשיו. אמרה כל ממשלת ישראל, שום דבר לא יקום, לא יהיה. יותר מזה, אנחנו נעביר את חוק ההשתמטות, כדי שנעשה אחרת ממה שאתם אוכרי ישראל אומרים, אנחנו נלך וננצח את חמאס. מה קרה? קרה מה שבנט גנץ ליברמן ביקשו, עם קצת יותר שטח בעזה לטובתנו. אז אם זה כל העניין, השטח בעזה לטובתנו, אז צדקו החבר'ה במחאה שאומרים, שהציונות הדתית סוחרת בחיים תמורת אדמה. אם האדמה היא כל מה שהם, עוד הרצועת אדמה היא כל הסיפור.
לא, אמרו אז... שתמורת התיישבות, לא תמורת אדמה מוחזקת.
תמורת התיישבות זה ברמה יותר פרקטית פוליטית.
הקמת יישובים.
אבל ברמה הכללית שאומרים, האדמה חשובה לכם יותר מחיית אדם, אני בטוח שפגשת את הטיון הזה, אבל זה לא באמת משנה. השורה התחתונה היא שיש פה כישלון. זה השורה התחתונה. והאם זה מה שבוער? הרי אמרו, אמר את זה עמית סגל, אמרו את זה הרבה אושיות ימין, אמרו, הגיוס זה סופר חשוב, אבל תעיפו את הנושא של הגיוס מהעיניים שלי כשהם עומד מולי הניצחון. אז אתה אומר לי, הגיוס דח, הניצחון פי אלף דח, הנושא של הניצחון. אז אני שואל, על מה? על מה אנחנו רבים משמאלנים?
לא, הניצחון לא היה נושא אף פעם, לדעתי, הוא לא היה, לא הגדרת הניצחון, וזה לא היה באמת על הפרק. זה מין אידיאל אינסופי כזה. אתה תמיד יכול לומר, רגע, אבל מה עם הניצחון? ובאמת עשו את זה.
עשו את זה כדי להכשיר
לא, באמת השתמשו, כן, אמרו הניצחון, יותר חשוב הניצחון, יותר חשוב הניצחון. תראה, ראיינתי את יאיר גולן בתחילת המלחמה ברדיו, והוא אמר, צריך לקחת אדמה מעזה. זה מה שכואב להם באמת, חיי האדם לא מעניינים אותם, הם יכולים לאבד.
צריך לדבר בשפה שלהם.
כן, צריך פשוט לקחת להם אדמה.
אני חושב שגם זה אגב לא נכון, גם לקחו להם אדמה, וזה מעולם לא הוכיח את עצמו, אבל...
איפה לקחו להם אדמה?
ששת הימים?
באופן קבוע. זאת אומרת, קודם כל ששת הימים שינתה, אפשר לפתוח את זה.
שינתה רק לרע. רק לרע.
את מצבנו.
מצבנו מול הטרור, מצבנו מול צבאות הרע.
החזקת סיני שינתה את מצבנו לרע?
נתנו את זה ואז היה שלום. נתנו את זה.
נו בדיוק, אבל אם לא היית מחזיק בסיני, היה לך שלום עם מצרים?
אז אתה אומר, בוא ניקח שטח שלנו מה לתת, זה מה שאתה אומר.
קודם כל קלפי מיקוח, דבר ראשון.
ויש לך כבר...
אתה שואל לדעתי, אני מיישב את התוחמת הצפונית. באנשים, באזרחים, אחרי מהלך מאוד גדול שנועד לתת קונסנזוס ולהפוך את זה עד כמה שאפשר, כמה שפחות אצבע בעין.
נו, והנה, אנחנו בממשלה הכי ימנית אי פעם, זה קורה? זה בדרך לקרות?
אני הוזמנתי פה כדובר הממשלה.
לא, אז אני אומר, אנחנו לא רבים על כלום עם השמאל. אנחנו לא רבים איתם על כלום, רבנו איתם על דבר אחד, זה הניצחון. השמאל קיבל בו כמעט את כל תאוותו, רק בעיכוב גדול. הוא קיבל את כל החטופים למעט רנגוויל שכולנו מייחלים לשובו, ומה שאנחנו קיבלנו זה עוד חתיכה קטנה מעזה. זה מה שקיבלנו, שזה בדיוק הדבר שהשמאלנים צחקו עלינו, שעליו אנחנו נלחמים. אנחנו אמרנו להם, תפסיקו לבלבל את המוח, אנחנו לא נלחמים על חתיכת אדמה, אנחנו נלחמים על ביטחון ישראל וניצחון על החמאס, והם צדקו. ההיסטוריה הוכיחה שהחבר'ה של המחאה, בתיאור שלהם, את לאן ישראל לוקחת בהקשר של המלחמה, הם אלה שצדקו. במבחן המציאות. אני אומר את זה עכשיו, אני כל כולי תקווה לטעות לחלוטין, ושמחר בבוקר חמאס מפורז, אבל כמו שאנחנו מבינים את המציאות כרגע זה ככה.
תלוי, מה זה מול השמאל? יאיר גולן גם רוצה לסגור את ערוץ 14, או כאילו השאיפות שלו, אין לך מלחמה איתו, יש לך עוד הרבה נושאים שאתה חלוק עליו.
אוקיי, בסדר, זה שערוץ 14, פה שם גם הוא אחר כך המיר כזה, ואמר, לא, אני אשנה את ערוץ 14, בסדר, כל אחד עם ה... אני אישית לוקח אמירות כאלה, כמו נסגור את ערוץ 14, ואומר, בסדר, בסדר, מצחיק, מצחיק, מצחיק. יש פה ממשלה שקמה, מיום הקמתה רק מנסה לעשות רפורמה משפטית ולא זיזה אצבע. אבל בסדר, אני מבין, הימין מאוד מאוד מפחד מהשמאל, והוא לוקח ברצינות כל איום ואיום של האיש הכי יאיר גולן. הוא חושב שאם יאיר גולן יהיה הזנב השמאלי של ממשלה כזאת, שיש בה מלא כוחות ימניים, והוא יגיד, אני סוגר את ערוץ 14, אז משהו יקרה לערוץ 14. בסדר, זה, אנשים נורא מפחדים מזה. בשורה התחתונה, אז על דעתי מוכיחה. שעל הגיוס אנחנו נלחמים באמת, ועל אז אנחנו לא נלחמים באמת עם השמאל. לא נלחמנו על זה באמת עם השמאל. ככה אני תופס את זה, ואני תופס את הוויכוחים שעושים פה, את הוויכוחים שעושים פה על כל מיני ערוץ 14, שאגב, כמו שאמרת, יאיר גולן מזין את זה ומשרת את זה, כי בסוף הוא זה שרוצה, הוא זה שרוצה שהימין ינצח, אבל הוא יהיה גדול. אז זה בסך הכל איזשהו פילרים שדוחפים כדי שלנו על מה להתווכח. אבל הגיוס הוא נושא מהותי נדיר, כמעט יחיד.
ולכן, היה מתחולל כרגע עליו קמפיין מאוד גדול שאומר, זה לא הסיפור. הסיפור באמת הוא ניסיון של, סאו קולד השמאל, לקרוע את הציבור. עכשיו, מה שיש פה זה כאבי פנטום קצת. כלומר, השמאל היום הוא ציבור די קטן. מה שאנחנו קוראים השמאל המפלג והזה, צורך העניין, מציירים אותו כי יאיר גולני, הוא מאוד קטן. נניח הוא 10 מנדטים, אסקרים, נניח 15, אוקיי, וזה לא רוב בוודאי שלו, אני לא חושב שיאיר לפיד שם, כל הסקאלה של ליברמן, אייזנקוט, בנט, אנחנו אומרים השמאל, ליברמן, אייזנקוט, בנט, במציאות נגיד מה, 80% לא שמאלנים בישראל, לסוגיהם, אבל יש כאבי פנטום חזקים בימין, כשדפקו את ההורים שלך, ייקח לך המון שנים להיגמל מזה. אפילו אם לא דפקו אותך, אתה נולד לתוך זה, ואתה נולד לתוך תחושה, ואמירות כמו נסגור את ערוץ 14, מאוד מתדלקות את זה.
כן.
יאיר גולן, אני לא מבין את, אני מבין את האסטרטגיה, את הטקטיקה הפוליטית שלו, אני לא מבין את האסטרטגיה. הוא לא יוכל להקים ממשלה שהיא רוב, הוא לא יוכל, הוא בעצם, מה, לוקח קצת קולות מלפיד, אוקיי, בסדר. לעצם העניין, אסור לזלזל בכאבי פנטום. אתה בא ומסביר למה זה כאבי פנטום, ולמה כבר לא באמת כואב. אוקיי, אבל העובדה היא שהסנטימנט של השמאלנים רעים הוא מאוד חזק, ועכשיו מתפתח, או לא עכשיו, הוא תמיד היה, אבל יש מי שמשחק על סנטימנט הימנים רעים, או הדתיים רעים. בעיניי זה שתי תואבות מזיקות, לא עם תואבות, שני נזקים גדולים שקורים. שר התרבות רוצה לבטל עכשיו את פרס דבורה, אומר, לסופרים צעירים. מה, אחי, באמת, בן אדם, הלו, איפה אהבת? מיקי זוהר, בחיית. חברה שלי זכתה בפרס הזה, תמר אוכשטטר. תמר אוכשטטר, היא הכוכבת הכי גדולה היום בתחום הילדים, היא עשתה את הסקטוס, והייתי איתה בתוכנית מנדל, אז אני חושב שבדעותיה היא קצת בשמאל. והיום, חשבתי על זה בדרך לפה, ראיתי מישהו כתב איזה פוסט, אם היא תכתוב, או בכלל מישהו מהזוכים, שהוא עם דעות שמאלניות, יכתוב משהו על הפרס הזה, אז יגידו, גם הפרס הזה הוא זרוע אחרת של מה שהשמאל עושה עם קמפיין. כן. בעצם המנסה התינוקות של שבות רענן, הוא צורה מתוחכמת אחרת של פרס דבורה עומר. כלומר, מספיק שהדבקת איזשהו ניחוח, אפילו לא שמאלני, תרבותית שמאלני, אז אנשים יגידו, אוקיי, יאללה, טוב מאוד מה שמיקי זוהר עושה, מה קרה? שנים סתמו לנו את הפה, אז עכשיו קצת איבדתם את הגבינה שלכם, איבדתם את פרס דבורה עומר, ביג דיל.
אוי אוי אוי, כן.
הסנטימנט המטומטם הזה של תשתקו השמאלנים, הוא סנטימנט מאוד חזק. אני בפעמים הראשונות שהייתי הולך נגיד להפגנות והצהרות בתור כתב, והיו צועקים לי השמאלני, הייתי צוחק. כן. שישע אותי. כאילו, כן. מה אחי, מה... אני זוכר, היו הפגנות בכיכר רבין והצהרות של הליכוד וזה, ופעמים הראשונות שקיללו אותי, אמרתי, אולי לא מזהים אותי, בסדר, הגיוני. אבל מספיק שאתה עובד בתקשורת, אז אתה שמאלני. מקור ראשון, תראו, אם הייתי חוקר סוציולוגיה, הייתי עושה, כותב משהו על ההשתנות המותג מקור ראשון, כסמל למה שקורה. היום אבישי גרינצייג התראיין לפני כמה ימים למקור ראשון.
בסביבת האחרונה.
ובתגובות אמרו, נו, מקור ראשון, מה אפשר לצפות? אבישי גרינצייג במקור ראשון הלך הזרזיר אצל העורב, כלומר, זה מה שהיה להוכיח. הנה, חשדנו שאבישי גרינצייג שמאלני, כי הוא כותב ביקורת על נתניהו, הלך למקור ראשון. ראיתי את האירוע...
למרות שצריך לומר, גם שבוע שעבר הם קיבלו באותו שער של אותו מוסף, היה שלוש אמהות של נערי גבעות.
ברור, לא, על מה אנחנו מדברים? מקור ראשון זה סמל למהפכה המופלאה של גיוון בתקשורת. היום מקור ראשון, בעיני חסידות הביביזם, זה דבר רע. עכשיו, צפיתי באיזה שעתיים וחצי של טקס מטורלל לחלוטין של חלוקת פרס ז'בוטינסקי. ברדוגו קיבל את פרס ז'בוטינסקי, לדעתי, כי מי שמעניקים, מי שהעניקו לו את הפרס, פשוט חולמים שהוא ידבר עליהם טוב בפריימריז הבאים של הליכוד. אבל האירוע הזה זה פשוט אירוע דפוק לחלוטין. עולה ברדוגו לבמה ומתחיל לצעוק, שרקי, שרקי לא יקבע לכם, הנוביקי, מקור ראשון, שזה הארץ עם כיפה, הם לא יקבעו. מה נהיה פה? באמת, בא לך, מתחשב לך להכניס מזלג רטוב לשקע כדי להיגאל מזה. עכשיו, יושבים שם, הלכתי, בעקבות זה קראתי קצת בכתבי ז'בוטינסקי, קראתי מעניין מה ז'בוטינסקי היה חושב, לא נקלע לשם. אין שום קשר, עזבו ז'בוטינסקי, עזבו בגין. היום ליכודניק שאומר בגין זה כדי להגיד אני שמאלני. כן, כמו כן. מערכניק, איש העבודה שאומר רבין. גם הערך הזה של לתת אצבע בעין לשמאלנים הוא ערך חזק מאוד. והוא בעיניי כאבי פנטום, אבל יש אנשים שיסבירו, אתם יודעים, יש שלל פודקאסטים ושלל מכונים ושלל אנשים שיסבירו שהדבר הכי חשוב בעולם זה נע בעין לשמאל.
כן.
זה גם...
אני אגיד גם שלדעתי זה השבעה באוקטובר אחראי במידה רבה לדבר הזה, זה מה שאני חושב. הדבר הזה, השבעה באוקטובר הוא מאיים בצורה כל כך מהותית על הרעיון שהימין שולט ושדבר כזה קורה, ולכן התחושה של חוסר עונים היא גדלה הרבה 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 יותר, והופנתה כולה לאותה תחושה שאכן אכן שמאל סוכן בנו, אכן השמאל בעצם שולט.
לכן אני, היו איומי סרבנות די רציניים, ובעיניי זה רע מאוד, אבל יש גם ניפוח של זה. כלומר, כאילו זה מנקה את נתניהו ואת הממשלה לחלוטין מאחריות, ולסרבנות הזאת, לדיבורים על הסרבנות, יש תפקיד חשוב, ואני כל הזמן משתדל להבחין בין דיבור על איך יוצאים מזה, איך נגמלים מזה, איך נגיד הופכים את איום הסרבנות לטאבו שלא משתמשים בו ויהי מה. ויש מי שכל מה שהוא רוצה זה להגיד, לתלות את הקולר בצברם, להגיד זה בגללכם קרה. הייתי בנירוז לא מזמן, שידרנו משם בשבעה באוקטובר את רינה ועקיבא ברדיו, ואז הלכתי לסיור שם, וראיתי משקבים שם את הבתים וכו', גדי מוזס מסתובב וכו'. היו שם חבר'ה מאחים לנשק. לא ידעתי שהם מאחים לנשק, עד שאחת מהם הייתה לה איזה חולצה, ושאלתי, מה אתם? רק כן, אחים לנשק פה משפצים. והתלהבתי, כי התפעלתי, כי לא שמעתי על זה. לא שכחו לי הודעה על העיתונות, ולא זה, 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 זה מעשה חלוצי, יפה, זה תלוי איך מסתכלים, ותלוי על מה מסתכלים. ולדעתי, זה שהיום הערך החשוב ביותר במחנה חסידות נתניהו, זה להראות לשמאל, זה בעיניי, זו צרה אסטרטגית.
כן, כולנו מפסידים. הייתי רוצה לדבר עוד מלא ועל מלא, אבל אנחנו ממש פה
למה זה פודקאסט? מה?
לא,
פשוט... תמיד אומרים, זמננו קצוב, זמננו תכף
כאן, למה?
גם זמן של פודקאסטים הוא קצוב. בעיקר בגלל שאני לא רוצה לספר לך, אבל יש לי אורח שבלחץ ממש ממש לצאת, וזה לא האורח הזה.
מי האורח הבא?
לא, בגלל המפתחות של הרכב, סיפור מעשייה.
המפתחות של הרכב שלי, פרשה, אוקיי.
אז לא, אז כן, אנחנו צריכים באיזשהו שלב לסיים, בשבילך, בשביל המאזינים, בשביל כל מה שאנחנו נלחמים למענו.
זה אנחנו פה, תמשיך.
רק אנחנו, זה אנחנו פה בסכנש, בואו נשפוך את הסודות האישיים. אז אנחנו נסיים בשאלות הזהות שלנו, שהם נועדו כדי לשנות את הפוזיציה קצת, ולהכריח אותנו לנסות להיות אובייקטיביים, ולבחון את עצמנו בצורה אמיתית, ולכן השאלה הראשונה היא דעה או מעשה פוליטיים שאתה מתחרט עליהם.
וואו, יש מלא. אני יכול לתת כמה. על כולם אני אצטער שאמרתי אותם, אבל סבבה.
תן את זה שאתה הכי תצטער שאמרת.
האמת, על בערך רבע מהציוצים שלי, אני מצטער בדיעבד על הניסוח. עכשיו, אני גם בערוץ משאב מדבר עם אנשים על הטוויטר שלהם, ואני רואה בשאלות שאני שואל אותם, אז אני שואל אותם גם את עצמי תוך כדי, ואומר, וואלה, אז יצא לי הרבה למחוק ציוצים, או לנסות לערוך אותם וכו'. עם משה לאון טעיתי, למשל, כירושלמי. הייתי חלק מהקמפיין במשך שתי מערכות בחירות, ראינו בו צרה צרורה לעיר, הוא יופי של ראש עיר במגבלות הקיימות, אחלה משה לאון, שמחתי מאוד, אני שמח כל פעם כשאני רואה שטעיתי בזה, דיברתי נגדו, כתבתי נגדו, אחלה משה לאון. באותו הקשר, בסוף 2018, אביגדור ליברמן התפטר מהממשלה. אני ראיתי בו, רבים ראו בו פופוליסט פוליטי, דמגוג, הבטיח להרוג מחבלים, הבטיח אין אמנות, אין אזרחות, זה... ובאתי למסיבת עיתונאים שלו בכנסת, הייתי חולה, היה לי חשוב לבוא מהבית, צרוד בכוחותיי האחרונים, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, למה שמישהו יבחר בך? כאילו, אתה רק דיבורים, אתה כולך, זה... הנה, עכשיו אתה מתפטר בגלל הדרישה שלך להיכנס בראשי חמאס ולחנוק את עזה. בחיית מי יקשיב לך? בדיעבד? אני חושב שהפוליטיקאי היחיד שממש דיבר בצורה רציפה, בצורה לא מכילה על עזה, זה ליברמן. בדיעבד לא הייתי שואל ככה, כי זאת מסיבת העיתונאים שבה הוא אמר, אתם לא רוצים לנצח את חמאס, אז אני מתפטר. ואנחנו אלופים בלהגיד לפוליטיקאים, כמה דיבורים, בוא תעשה מעשה, הוא עשה מעשה ואני הייתי שם.
אתה היית על תקן הקונספציה.
כן. אני לא יודע קונספציה, אבל הייתי, אנחנו באוטומט רגילים להטריל או המנגנון שלנו כעיתונאים הוא לשאול את השאלה הנגדית. למה אתה עושה ככה? למה זה? למה פה? וואלה, פוליטיקאי אחד בישראל התפטר כי אנחנו לא רוצים לנצח בעזה? ואני אמרתי, שמעתי לו, אבל מי יאמין לך? נו.
יפה, יפה מאוד. אז השאלה הבאה שהיא שאלה שאולי משלימה, מישהו שאתה לצערך נאלץ להסכים איתו.
אה, וואו. מתלמד כמה מה יפית לרקוד פה.
ולאיזה כיוון.
כן, או שנשאיר את זה לשאלה הבאה.
איך נראה בכלל הריקוד הזה? אתה צריך ללמד אותנו פעם.
צריך, אני פעם אמרתי שצריך לעשות קליפ.
קליפ.
להביא את קלמן ואבישי גרינצייג, ולהביא כוריאוגרף ולעשות, זה יהיה להיט. מה יפית, ניסיתי לחפש.
ב-AI צריך לעשות.
אין ממש מנגינה רווחת ומקובלת.
כן, אני לא מכיר.
אני גדלתי על ספריית, איך זה נקרא, פיג'אמה? לא, הספרים התחולים האלה, תיישים, הפכו גדיים,
מה, הילד שהציל ספינה, כל אלה?
כן, הילד שהציל ספינה.
וואי, אני לא יודע איך קוראים לספרייה הזאת, אבל גם אני גדלתי על זה.
ספרים מתוקים מדבש.
סיפורי צדיקים כאלה לילדים.
שם יש תמיד את המוזג, מושקה המוזג, שרוקד באור של דוב מול הפריץ. גדלתי על זה, ואשראי שזכיתי. היה לי ויכוח במשך שנים עם שני ויכוחים. אחד עם דפנה ליאל, חברתי, על האם החקים הם חבורת הצלנים או לא. היא הובילה, בזמנו הייתה, היינו ראש בראש בערוץ 10 ו-2, היא הייתה עושה כתבות על טיסות של חקים לחול, היעדרויות של חקים וכו', ואני כל הזמן אמרתי לה, זה מציג את החקים כאסופת בטלנים, חומסי התקציב הציבורי, וחקים ברובם הם אנשים מאוד חרוצים וכו' וכו'. לצערי, באו, הגיעו ימים שבאמת הרבה, יותר מדי חקים עושים שכונה, עושים צחוק מהעסק, והיא צדקה ואני לא. היה לי ויכוח עם חיים לוינסון, עדיין, כל הזמן, על ההתיישבות, בעצם. הוא רואה, הוא לוקח תופעות שוליים, ואומר, אלה המתנחלים, זה הציבור וכו'. כל פעם אני כותב לו, ההתיישבות היא 1,000 פעם אבי בלוט, ולא פעם אחת אליש הירד, שמתגאה בפוגרומים בערבים. לצערי, בשורת מקרים ראיתי שאני לא מספיק צודק כמו שחשבתי.
וואו.
יש, צריך להבדיל, זה ניואנסים, יש חוות, יש סוגים של חוות. אנחנו עכשיו במילואים, אנחנו מגינים על, שומרים על כמה חוות, שבאמת כל הרעיון שלהם הוא התיישבות. יש סנטימנט לא קטן, בתוך נוער הגבעות, שאומר, אנחנו צריכים לפעול אקטיבית כדי להעיף מפה את כל הערבים, ואם הם לא מבינים ברמזים, אנחנו נעיף אותם בכוח.
להתעלל בנשים, להתעלל בזקנים, להתעלל בכבשים, עד שהם זזים, ואז לקחנו את הגבעה הזאת.
כן, עכשיו, הם אומרים, יש להם טיעון שאינטלקטואלית הוא עשוי להחזיק מה שהם אומרים, במה אנחנו שונים מראשוני המתנחלים.
הם לא עשוי זה, מה זאת אומרת?
לא,
הם לא התעללו באזרחים עד שלקחו את
זה. לעבוד בלי קונצנזוס בעם.
במובן
של... במובן של התיישבות פיראטית באופן כללי.
הקונצנזוס יגיע בדיעבד, במובן שמה זה מעמד קרקע בעצם, גם אתם, אתה יודע, יישובים בורגנים באו בסוף לאדמה שהם לא ידעו מה המעמד שלהם. יש להם טיעונים. אבל התמיכה בתוך הציבור, במעשי אלימות, אני לא מדבר עכשיו על אנרכיזם מסוג, אני אקח קרקע שהיא מסווגת כך וכך. אלימות, ממש. התמיכה היא יותר גדולה משחשבתי, ויותר נרחבת, ואני אוכל את הלב כל פעם שאני רואה את זה.
כן, זה נורא.
כן, אתה רואה את זה גם, כאילו, כשאתה מגיע לאופרה ושומע...
כמה זמן יש לנו?
אנחנו בסוף.
זהו, אנחנו בסוף, אנחנו באפטר קרדיטס כבר.
אז ממש לצערי, אני חסיד מאוד של המפעל, ושל הציבור בכלל, הציבור המתנחלים, ולצערי, כואב לי הלב כל פעם כשאני כותב על זה מילה, כלשהי בחוץ, אבל לוינסון צדק קצת יותר ממה שחשבתי על.
כן, בין העניין הלקמוס המצוין הזה, הוא אלימות כלפי יהודים, בין אם זה צבא, בין אם זה, לא בגלל שזה מה שחשוב, אלא בגלל שזה מה שמעיד הכי טוב.
שזה מקובל או שזה קורה?
שזה קורה, ומתקבל במוחלק.
זה ילדים שצריכים...
חמי גר בכוכב השחר, אחד היישובים הכי, וגם שם, מול יהודים זה בכל זאת לא יהיה...
כן,
גם שם זה כבר מתחיל לזלוג. היה שם קטע באחד היישובים שהם באו להתלונן לשבק שנערי גבעות עושים להם צרות, ומישהו עובד בשבק, רצה, הוא סיפר, שמעתי שהוא שקע להגיד להם, מה אתם רוצים? זה רק נוער עבוד שזקוק לחיבוק ומרק חם, כי זה מה שאומרים הרבה פעמים בהתיישבות בעניין הזה. פגשתי במילואים יום אחד, את אחד מגיבורי הקרבות של 7 באוקטובר, בן אדם שלדעתי יזכה באיתור גבוה, והוא סיפר לי שדפקו לו מכות, הוא קצין, הוא אמר, נלחמתי 3 ימים ב7 באוקטובר, ופה הייתי חסר עונים, הם פשוט פוצצו אותי במכות ולא רציתי להחזיר להם, והייתי בבעיה, והם ראו את הכיפה על הראש שלי, והם ראו הכל וזה, ויש פה נקודה שמאוד נוח להתעלם ממנה, או מאוד קשה להתייחס אליה, ולכן אני אפסיק להתייחס אליה, כי זה באמת קשה.
כן, דרך טובה לסיים את ה... אז יש לנו עוד שאלה אחרונה. התחזית שלך לטווח הלא רחוק. תן לנו תחזית אחת.
תחזית במובן... קודם כל אני חושב
מה שאתה רוצה, משהו שאתה חושב שיקרה.
אני חושב שאנחנו אחרי כמה שנים של בלדות ווקליות חזקות, אתה יודע, עם The Code של נמו, Wasted Love, JJ, מאוד מעניין לאן זה הולך השנה. אני חושב שאם זה עולה לפני הגמר, לא, אחרי הגמר, אז אני לא יכול להאמר מי יזכה בגמר פה, אבל נראה לי, נראה לי שיהיה קשה השנה. ואנחנו צריכים את כל ה-Jewish vote, את כל ההצבעה ברחבי אירופה איתנו, זה הולך להיות ממש לא קל.
הולך להיות לנו יותר קשה באירוויזיון, מבחינת הקולות...
אתה רוצה פוליטי?
לא, אין בעיה, אני איתך, לא אני איתך.
יש לי תחושה שהולכת וגדלה בפוליטי, שסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, כן עובר, לא יודע מה הוא עוד יעשה, למי עוד יתחבר וזה, אבל יש תחושה שהוא כן עובר. אם לחזור לאירוויזיון, לדעתי, כבר די מוצא העניין הזה ששורקים לנו בוז, אז בואו תצביעו לנו על הפעם וחמתם וכו', זה צריך כבר נרטיב חדש. יש שילוב של כמה דברים, חוק קרן פלס, והזמרים שבאים השנה וכולי, יהיה מאוד קשה השנה בווינה. זאת האמת, ואסור לי פה לשעננות.
קדימה, כולם לתת בכל הכוח לקראת האירוויזיון הקרוב, כי הולך להיות לא פשוט, ועקיבא נוביק, יש לכם את המילה של עקיבא נוביק, שזה המצב, ובזה, במילים החשובות והרותמות האלה, בקריאה כזו לפעולה, אנחנו מסיימים את הפרק. תודה רבה לגילת גולדברג, ותודה רבה לעקיבא נוביק, ותודה לכל מי שהיה איתנו, למרות שהפרק הזה היה לא קצר, אני חושב שהוא היה כן שווה, כן שווה את זה, כן מאוד מאוד מעניין, לא, לא, שישמעו כל מילה ומילה שנאמרה פה, זה שווה את זה. אז ניפגש בפרק הבא, להתראות, תודה רבה.